טוב, יש כאן שאלה. שלום וברכה לרב וללומדים. הרב אמר שכדי שהתודעה הקשורה לטעמי המצוות תתפתח כראוי, צריך קודם כל בסיס לאומי שכולל את שלושת הרוחות אמוני, מוסרי ואלוהי. למה דווקא הרוח הלאומית קודמת ולא כל רוח אחרת? תודה. והמשך יום נפלא. טוב, יש הסברנו שהחלוקה של אלוהי, מוסרי, אמוני ולאומי, זה תואם את סדר הספירות בקבלה של חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, והמלכות היא כלי הקיבול. כלי הקיבול, מלכות לית לה מגרמה כלום, אומר הזוהר, ולכן אפשר לומר שזה מסגרת. הלאומיות היא כלי הקיבול של כל דבר אחר. כמו כן גם, אם אנחנו חושבים על התוכנית האלוהית ביחס להיסטוריה, התוכנית האלוהית עוברת דרך קיומה של זהות לאומית תחילה, כי הפוליטיקה זה המנוף העיקרי שמזיז דברים בעולם. אם אתה מזיז דברים לא דרך הממד הפוליטי, בסופו של דבר הרשעים הם המנצחים בעולם. לכן צריך להתחיל ממה שיש לו עוצמה, ומתוך כך אפשר להביא את כל הערכים למימוש שיש בו ממש. זהו, טוב.
מה? רק לעם ישראל זה ייחודי עניין של הלאומיות והדתיות ביחד?
כן, אצלנו זה, רק אצלנו יש מה שנקרא גוי קדוש. אבל עתיד לבוא ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. כתוב, נכון? זה בזכריה פרק ב', פסוק ט' ו'. טוב, איפה היינו? בפסקה וו. טוב. כן. האחדות המציאות בשאיפתה להיכלל, זה בעמוד 23, כן? האחדות המציאות בשאיפתה להיכלל בחיים האלוהיים העליונים, הכבירים והדינים, המבוצרת בכנסת ישראל, באחדותם של כל הזרמים הרוחניים וכלולים ברוח לאומיותה בתכסיס היסטורי. התחלנו כבר לראות את זה. הרעיון הזה של אחדות שכוללת את הדבקות באלוהים יחד עם הרוח האמוני, המוסרי והלאומי. הרעיון הזה לא יכול לעצור בעם ישראל. הוא צריך להמשיך, הרעיון של האחדות, גם אל האנושות בכללה. איננה יכולה להניח את רוח החיים שבפסיכולוגיה האנושית להיות נחלקת מרוח החיים הקוסמולוגיים שבכללות המציאות. זאת אומרת, אם כבר אתה מדבר על אחדות, אז אחדות בכל. אתה גם קושר את הרוח האנושית, את החוויה וההוויה האנושית, אתה קושר את זה להוויה הכוללת, שזה ההוויה הקוסמולוגית.
האם ראינו פעם תסמינים של השאיפה הזאת בתרבות כלשהי אצל הגויים?
בוודאי.
זו של ההכללה של כל העם.
יש אנשים. למשל היום השאיפה הירוקה, כן, האקולוגית, אז היא לא רק טכנית, היא לא רק באה להגיד, אם אתה תזהם את האוויר, אז אנשים לא יוכלו לחיות. אלא, זה תועלתי, כן. יש השקפת עולם אקולוגית יותר מעמיקה, שאומרת שמה שחשוב זה החיים בכלל. והיצור החי הגדול ביותר שיש זה כדור הארץ. ואז האדם בתוך זה הוא רק איזה תא, איזה מין כדורית דם לבנה או אדומה שמסתובבת בתוך המערכת, אבל היא לא חשובה. בדיוק כמו שהכדוריות לפעמים מקריבים אותם על מזבח הבריאות הכללית של הגוף. אז כך גם האדם, לפי ההשקפה הזאת, הוא לא מי שצריך להשתדל לטובתו, אלא יש דברים יותר חשובים מן האדם, ואם המין האנושי ייכחד בשביל המשכת החיים על פני כדור הארץ, השיהיה. כן, זאת השקפה קיצונית. כן, זו עבודה זרה מודרנית, שיש לה גם השלכות מוסריות, הם מתקוממים נגד המשטר הדמוקרטי, נגד המוסר וכדומה. כן, יש פה חזרה סמויה אל הברבריות באופן מתורבת. כן, זה ברבריות מתורבתת.
עכשיו, צרפת תוקפים אטליזים.
כן, תוקפים אטליזים וכדומה, ברור. אז, אבל צריך להבין, למרות כל הצדדים, לפעמים המגוחכים ולפעמים הקשים מבחינה מוסרית שיש בעמדה הזאת, אבל יש פה גרעין, יש פה גרעין של שאיפה קוסמולוגית. כן, אז זה ודאי שיש את זה אצל הגויים. אז אבל אומר הרב, אנחנו רוצים לקשור את הכל בכל. הענקיות הגדולה של האנושיות מגעת היא עד כדי השתלמות של התאחדות גמורה עם החיים הקוסמיים. בכל עושרם והדר גאונם. כלומר, בסופו של דבר, האדם קשור גם אל הקוסמוס בכללו. התאחדות רוח האדם ברוח אלוהים ושלטונו של האדם על יצורי עולמים במגמה אידיאלית, על ידי אור אלוהים החי בקרבו, כן? לא השתלטנות אימפריאליסטית, אלא שליטה של הערה, שהחל להתגלות בו שלטון זה בניסים ונפלאות של יציאת מצרים. יש לנו דוגמה היסטורית של השליטה של האדם על העולם הטבעי דרך הניסים, שחקקה לישראל את בסיסו ההיסטורי. יש גם הכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרה, כן? וההתפתחות המתרקמת והולכת הלוך ועולה ואינה נחדלת בכל סדרות ההוויה, הולכת ומתפשטת גם כן על הרוח המופשט של האנושיות. כלומר, לא רק שאתה שולט על הטבע הפיזי, אתה שולט גם על המטאפיזי, אשר רק חסרון שכלולו הוא שגורם שינוי יכול להתפשט על גבולים רבים שונים והיפוכים והפוכים לאזריכם כאחד באורח חיים. כלומר, כמו שאומר הרב, יש ציפייה שההתפתחות אפילו המדעית תהיה כזאת, שתודעת האדם תשפיע על מבנה הקוסמוס. כן? זה דברים שנראים קצת רחוקים עבור ה-common sense הראשוני, אבל לך תדע, בבוא הזמן דברים יוכלו להשתנות. הרי אנחנו גם רואים שיש השפעה של מה שנקרא טלפתית. אדם חושב באיזשהו מקום, וזה פועל על מישהו שנמצא אלפי קילומטרים ממנו, למרות שהם לא באו במגע, לא טלפוני ולא מכתבים ולא כלום. עכשיו, הדברים האלה נחקרו קצת. יש למשל ספר מעניין של אהרון צייטלין, המשורר, נקרא המציאות האחרת, או משהו כזה. שמה יש הרבה מאוד תיעוד של תופעות שלא ניתנות להסברה רציונלית רגילה, של השפעת המחשבות של בני אדם אחד על השני, ומדוע בעצם שלא נדבר גם על השפעה על מבנה היקום. ובכן, רק לשנות מספר תחזיק הנשמה המשכלת מעמד בגבולי הצמיחה, הגידול והחיים הפיזיולוגיים, והריגה הכללית אל הנעלה מאלי הגבולים תמשוך אותה לסוף אל על. אמנם בהתקללות הרוח הכל יוזרח כאחת ובבת אחת. הנשמה העליונה, כשם שהיא חיה ומחיה את הספירות העליונות, זה כבר אנחנו מכירים מתורת, מספרות הקבלה, אתה מקיים מצווה פה, זה פועל על העולמות העליונים. היא עומדת להחיות גם בגרים מתים. אם אתה יכול להחיות עולמות רוחניים, מדוע שלא תוכל גם להחיות בגרים מתים? ורוח ישראל, כלומר דיינו תחיית המתים. כלומר, הרב כאן הולך רחוק, כן? מאוד רחוק. מגיע עד אחרית המציאות שבה רוח החיים מקיפה את הכל. מלא גם מחיה את המתים.
כל המורה הוא...
כן, ועתידים, אנחנו נעשה זה. כלומר, כל עם ישראל בבוא הזמן נחיה מתים. כלומר, לפי הרב, תחיית המתים זה לא פעולה שהיא באה רק מהקדוש ברוך הוא, אלא זה פיתוח של כישרון בנפש האדם. שהאדם פתאום יוכל להחיות מתים. מה זה?
יש מושג מאוד דומה בפיזיקה המודרנית שנקרא לה ניגנטרופיה.
ניגנטרופיה.
יש עיקרון של אנתרופיה שמוריד כל סדר בעולם, ואז הרבה חוקרים דנים ומודדים שהמוח האדם או החשיבה בעצם מוסיף סדר דבר שמתפרק בסדר.
זה מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת ש נגיע למצב שתהיה ממשות לשורש של מספר שלילי.
כן.
כן.
וגם העבודה של האדם, איך הוא נכנס, בעצם זו השאלה שמתבקש פה.
כן.
איך העבודה, הלימוד, התפילה, נכנסת בתוך העולם הזה?
כן, התפילה היא גם נתון. צריך לדעת להתחשב בנתון הזה. ברור. כן, אז זה, יש פה חשיבה שבאמת מקיפה הרבה מעבר לידוע. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך היא באה להם תורה מצוות שנאמר. עד השם יש לסוכו, יתואב ידיד.